השיעור לזין ניסן בשנה פשוטה, מתחילת פרק למתת דף נון א' עמוד ב', השיעור מסתיים בדף נון ב' עמוד א', באמצע העמוד במילים בזוהר ויקל.
ואדמו הזקן, מפני זה גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. בגלל שהסברנו שמה זה טבע החי, שהוא פועל לפי הטבע הטבוע בו, הוא לא יכול לשנות את זה, אז בגלל זה קוראים למלאכים חיות ובהמות, כמו שיש את הלשון ביחזקאל, בפרק הראשון של יחזקאל, שהוא רואה את המרכבה העליונה, אז הוא רואה שהמלאכים עליונים, ואיך הוא מכנה אותם, פני אריה לימין ופני שור מהשמאל אל השמאל. זאת אומרת, אריה ושור זה כינוי לקבוצת מלאכים. זה מחנה גבריאל ומחנה מיכאל. מחנה גבריאל זה פני שור מהשמאל, ומחנה מיכאל זה פני אריה לימין. אז הוא רואה את המלאכים העליונים, אז איך הוא מחנה אותם? שור, אריה, חיות ובהמות. אריה זה חיה ושור זה בהמה. אז למה הוא מכנה אותם בשם הזה חיות ובהמות? מה הכינוי? אלא הוא מתכוון לומר שמלאך, כל מה שהוא פועל זה לפי הטבע שלו. זה מה שהוא, איך שהוא נוצר, ככה הוא יפעל, ולא שייך בזה גם שינוי בשום פנים ואופן. אם מחנה מיכאל, טבע שלהם זה אהבה, אז הם יישארו באהבה, לא שייך שיש להם עניין של עירה. וגבריאל כתוב שזה עירה, אז זה יישאר עירה, לא שייך שיהיה בזה אהבה. זה טבע טבוע. כדי להבליט את העניין הזה, שאצל מלאכים זה כמו טבע, אז הוא מכנה אותם חיות ובהמות, וזה מכיר ממה שלמדנו בסוף הפרק הקודם, כפי שהזכרנו קודם, שיהודי שעובד את השם רק כשהוא מגלה את הדבר הטבוע בו, אז זה נקרא בדרך משל נשמת החי, כי חי זה משל לדבר שעובד לפי הטבע. זה הלשון. נקרא עוד הבנת הלשון. ומפני זה גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. כי דכתיב, כמו שכתוב, ופני אריה אל הימין וגומר, ופני שור מהשמאל וגומר. לפי הסיבה למה הוא מכנה אותם בכינוי של חיות ובהמות, שאינם בעלי בחירה. כי אין למלאך בחירה, אלא המלאך נברא עם תפקיד מסוים, עם שליחות מסוימת, עם כיוון מסוים, הוא לא יכול לשנות. ועירתם ואהבתם, העירה והאהבה שיש למלאכים, היא טבעית להם. זה הטבע של המלאך. הוא לא יכול להיות אחרת. כמו שכתוב, וראיה מאמנה פרשת פנחס, כך כתוב בזוהר, בחלק שנקרא ראיה מאמנה בפרשת פנחס. ובמילא, זה הטבעה, למה קוראים להם חיות ובהמות. כאן, לפני שנמשיך הלאה, נשאלת שאלה, למה אדמו"ר הזקן פותח פרק שלם בתניא להסביר מה קורה עם המלאכים? למה הם נקראים ככה, ובהמשך הוא יסביר גם שיש מלאכים בעולם כזה ובעולם כזה. בכלל הפרק הזה, במהלך הפרק נלמד על העולמות העליונים, על עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, אבל קודם כל ההתחלה של הפרק הוא מתחיל על המלאכים. לכאורה זה לא מתאים למטרה של ספר התניא. ספר התניא זה לא ספר קבלה, זה לא ספר של סוד. ספר התניא מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד ושיחה בלבבך לעשות. ספר התניא זה ספר של בינונים שבא ללמד עבודת האדם, עבודת השם של האדם. זה שמופיע בספר הרבה עניינים נעליים, זה הכל כי זה בא להסביר את עבודת האדם. זה בא לסייע לנו בהבנה שהיא קשורה לעבודת האדם. אבל מפה מהסגנון פה ניכר שהוא בא לדבר על המלאכים, מה זה שייך לספר התניא. לכאורה זה לא תואם את, את המטרה של ספר התניא.
זה אחד מהשיעורים הקודמים, דיברת, אמרת שזה הרמה הכי גבוהה לעבוד את השם כאילו בגלל בצורה טבעית, בלי נגיעות, כאילו שלא להשתוקף, כאילו, הוא בית השם בגלל שיש לו עומק או השתוקפות לדבק את השם, כאילו בלי שום נגיעות, כאילו בצורה טבעית החלוטין.
בכל דרגה ודרגה, אני קודם כל לא זוכר על איזה שיעור אתה מדבר, אבל בכללות, בכל דרגה ודרגה, תלוי, יש משהו מתחתיה ויש משהו מעליה. תמיד אתה יכול להגיד שוודאי עבודה, השם, באופן הזה,
בצורה,
מה אתה מתכוון לגיעות? בלי שאני ארוויח מזה משהו. ודאי? אין ספק, זה מה שנקרא אנשים הפשוטים בזמן הבעל שם טוב שעשו את עבודתם בתמימות ובפשטות. זה משהו נעלה ביותר, הלוואי עלינו כזו תמימות ופשטות. אבל עכשיו אנחנו מדברים שכשאדם רוצה שבעבודת השם שלו יהיה עניין של רגש וחיות, יש בזה שתי רמות. יש רמה שהוא עושה את הרגש שלו מצד שזה הטבע שלו, יש רגש נעלה יותר. שהוא רגש אלוקי, הוא הרבה יותר נעלה, כי מה ההבדל בין שכל לרגש? כמו ש... מה ההבדל בין עולם המידות לעולם השכל? עולם המידות עושה כל דבר, איך בא לי, איך נראה לי. עולם השכל אומר, מה צריך, מה נכון. זה הבדל גדול ביניהם. כשאתה אומר, מה נכון לעשות, זה שאלה של שכל. מה נכון? איך זה צריך להיות, לא איך לי נראה. איך הדבר מחייב? עולם המידות מה אומר? עולם הלב אומר? איך אני נמשך לדבר? לא מעניין אותי את האמת של הדבר, מעניין אותי המשיכה שלי לדבר. כשאתה מדבר שתי הגישות הללו, ודאי שהרבה יותר מעלה כשאתה עובד מצד ביטוי של עולם השכל מאשר עולם המידות. זה תמיד כמובן באיזה הקשר מדובר. נחזור לשאלה ששאלתי, לכאורה, מה קשור עניין המלאכים פה בתניא? זו שאלה שהרבי שואל אותה באחד המקומות, והרבי נותן לכך הסבר מאוד מעניין. הוא אומר שבשורות הללו בתניא, אדמו"ר הזקן רוצה מצד אחד לדבר לאותם צדיקים עליונים, שהצליחו להגיע לרמה של התעוררות הלב שקוראים לה נשמת המדבר שבא כתוצאה מתבוננות, אבל בעיקר הוא רוצה לדבר לאותם אלה פשוטים יותר שלא הצליחו ולא שייכים להגיע לרמת ההבנה, אלא אצלם זה בא מצד שהוא מגלה את האהבה המסותרת שבליבו. לשני הסוגים הללו הוא רוצה לדבר בשורה הזו. נתחיל קודם כל מהדרגה הגבוהה, אחר כך נראה מהדרגה היותר קרובה, ויותר שייכת לרוב האנשים. הדרגה היותר גבוהה הוא בא להגיד, שתדע לך, שמה שאמרנו בפרק הקודם, שיש יהודים שעבודת השם שלהם היא כמו נשמת המדבר, כי הם הצליחו לעורר אהבה כתוצאה מהתבוננות, תדע לך שדרגתם גבוהה מאוד יותר מהמלאכים. הוא לא בא להזכיר כאן את המלאכים שהוא רוצה לדבר על המלאכים. הוא בא בעיקר, וזה השורה הבאה שעצרנו לפני המילה הזו, זו המילה הבאה איפה שעצרנו, אומר, ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם. הוא רוצה לדבר כאן על המעלה של אותם יהודים שהצליחו להגיע לרגש שנולד אצלם אחרי הבנה עמוקה. תדע לך שיש צדיק הזה, הוא יותר גבוה ממלאך. כי מלאך עובד את השם לפי הטבע שלו. והוא עובד את השם אחרי שהוא, לא רק לפי הטבע שלו, לפי מה שצריך להיות, לפי ההלמכה של ההתבוננות, זה הרבה יותר נעלה. אבל, מעלת הצדיקים הללו זה לא ספר התניא. ספר התניא מדבר, בעיקר זה ספר של בינונים. ספר של בינונים זה ספר שמדבר לרוב האנשים שלא שייכים לדרגה הזו. מה הוא רוצה להגיד להם? שבא אדמו"ר הזקן ליהודים האלה נקודה מאוד נפלאה. מה למדנו את זה כן כך? הרי ידוע, מה למדנו בפרק הקודם? שרגש זה כמו נשמה למעשה. כי כי מעשה בלי רגש זה חיבוב ולא נשמה. והמעשה, אם יש לו רגש, הוא נותן עוצמה למעשה, הוא נותן לו חיות. או אדם שלא הצליח לעורר רגש נעלה, אלא זה בית לא מצד הטבע, ויגיד, נו, אז אני מרגיש שהמעשה שלי הוא לא מספיק חזק, כי אצלי זה לא התעורר מצד ההתבוננות, אלא מצד האהבה המסותרת הטבעית שבליבי. ועד מוזגים אומר לו, תדע לך שגם הרגש הזה הוא חזק מאוד, יש לו תוקף חזק, הוא כמו מלאך, אתה ממש כמו מלאך. כמו שהמלאכים, העבודה שלהם היא מצד הטבע, אז אם הצלחת לעורר את האהבה הטבעית שבך, אתה מלאך. מלאך התוקף שלו הוא נעלה מאוד, והוא יש לו עם עוצמה חזקה, וזה ללא שינוי. אז זה מוזגים רוצה להגיד כאן. המלאכים נקראים בהמות וחיות, אז הוא בעצם מדבר לרוב אותם אלה שהם נמצאים ברמה של חי. זה רמה חזקה, זה רמה מאוד מצוינת וטובה. הטבע הזה היהודי הוא חזק מאוד. אתה כמו מלאך, אז בעצם אליהם מכוונים הדברים האלה. כמו מלאך. ודאי, זה בא מפה, מפרק למיטל פרטני. עכשיו נראה הלאה בהמשך הפרק. ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם, מעלת הצדיקים יותר גדולה מהם, מהם המלאכים. כי מדור נשמות הצדיקים, כתוב שבין ארבעת העולמות, צילות, בריאה, יצירה, עשייה, שאנחנו בעזרת השם בפרק הזה יהיה לנו יותר הרחבה בעניין הזה. אז הוא אומר שארבעת העולמות הללו, נשמות הצדיקים, מדור נשמות הצדיקים זה בעולם הבריאה, ומדור המלאכים זה בעולם היצירה. כרגע אנחנו נדבר על זה באותיות של עולמות, בהמשך נסביר את זה באותיות של עבודת האדם יותר מובן. קודם כל נדבר על זה באותיות של עולמות. עולם הבריאה הוא יותר נעלה מעולם היצירה. בכלל שמדברים על העולמות, אז בדמיון אנחנו מיד מדמיינים שזה נמצא אי שם וכמה, אם נטוס עם חללית גבוהה יותר, אולי יפתחו בעתיד מכשירים יותר מהירים, אז נוכל להגיע לעולם היצירה, לעולם הבריאה, לעולם האצילות. אז ברור שלא צריך לגשם את הדברים, כי העולמות כולם, הם לא נמצאים שם, הם נמצאים פה. וכמו שנאמר בעולמנו הגשמי, שמדברים על מושגים רוחניים, שמושגים רוחניים בתפיסה שלנו זה כמו כל סברה שכלית. סברה שכלית הרי זה מושג רוחני. אז איפה נמצא סברה שכלית? איפה זה נמצא? אבל איפה זה נמצא? זה פה. רק פה זה נמצא לא באופן של תפיסה על ידי אצבעות הידיים, אלא התפיסה שלו היא יותר מופשטת. אבל זה הכל נמצא בעולמנו. אין לזה מקום גשמי, אין לזה מקום מיקום גשמי, כי המיקום שלו הוא במימדים שונים, רוחניים יותר. אבל זה לא פירוש שזה נמצא כמה קומות נעלים יותר או נמוכים, זה לא במיקום פיזי. לכן לא נתפוס את המושג של העולמות ברמה שפשוט זה נמצא יותר גבוה בכך וכך קילומטרים או מטרים, ברור שלו. זה מושגים אלוקיים, רוחניים, אמיתיים ונצחיים, שהם נמצאים, איפה הם נמצאים? בכל מקום. כשמדברים על נשמות ועל מלאכים, זה לא מעלה רוחנית, בדיוק, מעלה רוחנית. אז אומרים שנשמות הצדיקים, המדור שלהם זה עולם הבריאה. ואילו המלאכים, המדור שלהם זה עולם נמוך יותר, עולם היצירה. כתוב בכלל, והוא יזכיר את זה גם בהמשך, שארבעת העולמות, בכל עולם ועולם, באופן פרטי יש מה שנקרא פרצוף שלם של 10 ספירות. יש בכל עולם ועולם את כל 10 ספירות. חסד, גבורה, תפארת, לפני כן, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. בכל עולם ועולם יש את כל 10 ספירות. כמו בנפש האדם. גם כן יש בנפשו את כל 10 כוחות הנפש. כמו שכתוב בתחילת התניא, בפרק ג' שלמה יש בנפש האדם 10 כוחות, כי הוא משתלשל מהעשר ספירות העליונות. אבל כתוב שכל אחד מארבעת העולמות, למרות שיש בו את כל העשר ספירות, כל אחד מארבעת העולמות בעיקר יש בו, בעיקר מאיר בו, בעיקר שייך בו, אחד או קבוצה, כפי שמיד אני אפרט, מהעשר ספירות. מה זאת אומרת? באופן כללי לוקחים את העשר ספירות, ומחלקים אותם לארבע קבוצות. ככה יש במאמרי חסידות. העשר ספירות מתחלקים לארבע קבוצות באופן כללי. חוכמה, בינה, שש ספירות, שקוראים לזה במאמרי חסידות, זה עיר אנפין, שזה כללות המידות, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. זה ספירת המלכות, שזה בפני עצמו. זה ארבע קבוצות כלליים, בשפה של מאמרי חסידות זה נקרא ארבע פרצופים. חוכמה, בינה, שש מידות ומלכות. לא נכלל בסדר הזה. עכשיו, מכיוון שמחלקים את זה לארבע קבוצות כלליות, אז אומרים, למרות שבוודאי בכל עולם ועולם יש את כולם, אבל בכל עולם ועולם, בעיקר מה עניינו של אותו עולם? מה בעיקר מאיר בו? מה בעיקר בולט ושולט ושייך בו? אחד מארבעת הקבוצות עליו. זאת אומרת, אם נחלק את ארבע העולמות, נגיד שעולם האצילות, מה בעיקר שייך בו? חוכמה. עולם הבריאה, מה בעיקר שייך בו? בינה. עולם היצירה, מה בעיקר שייך בו? השש מידות. ועולם העשייה, ספירת המלכות. למרות שכמו שאמרנו, בכל עולם ועולם יש את הכל. על פי ההקדמה הזו נבין מה שהוא אומר. עולם הבריאה, מה בעיקר שייך בו, מה בעיקר מאיר בו, בינה. ועולם היצירה, מה בעיקר מאיר בו, אמרנו, שש מידות. ההבדל בין מלאכים לנשמות, זה ההבדל. מלאכים עובדים את השם לפי המידות הטבעיים שבהם, לעומת זאת נשמות עובדים את השם לפי וכתוצאה מההתבוננות, מה צריך להיות. לא לפי הטבע בלבד, אלא לפי ההתבוננות מה צריך להיות. לכן, עולם הנשמות מבין ארבעת העולמות, איזה שייך לומר שהוא עולם הנשמות? עולם הבריאה, עולם הבינה. עולם הבינה נקרא עולם הבריאה. ואילו המלאכים שעובדים בעיקר את השם במידות, הם שייכים יותר לעולם המידות, לעולם היצירה. לכן אומרים שמדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה, ומדור המלאכים זה בעולם היצירה. זה הלשון, זה בדיוק הפירוש של השורה שקראנו. ודאי. אז הצדיקים, המדור שלהם הוא יותר נעלה מאשר המלאכים. הוא אומר כאן, אבל נראה את ההגעה בצד, אז הוא אומר, ואיינו בסתם מלאכים. בכללות, כשמדברים על מלאכים, אז אומרים שמלאכים, איזה עולם הם שייכים? סתם מלאכים, עולם היצירה. סתם מלאכים. כללות המלאכים. אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה. יש גם מלאכים גבוהים יותר, כמו שאנחנו מכירים בכללות, בתפילה, שאנחנו אומרים כל בוקר בברכות הקריאת שמע, אנחנו מזכירים את המלאכים. אז אנחנו מזכירים שם, אומרים ככה, האופנים וחיות הקודש, ומה יש מעליהם? השרפים. כך אומרים בתפילה. האופנים וחיות הקודש, זה דרגה נמוכה יותר. ויש שרפים שהם נעלים יותר. שרפים זה מלאכים שקיימים בעולם הבריאה. ורוב המלאכים הם שייכים לעולם היצירה. וזה מה שאומר כאן, ואיינו בסתם מלאכים. אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה, שעבודתם, עבודה של אותם מלאכים עליונים ששייכים לעולם הבריאה, הם נעלים יותר, אז אם ככה העבודה שלהם קשורה לבינה, להתבוננות. לכן הוא אומר שעבודתם בדחילו ורחימו שכליים, באהבה ואירה של התבוננות השכל. כמו שכתוב בראיה מהם נשם, כמו שכתוב בזוהר, שיש שני מיני חיות הקודש, טבעיים ושכליים. כאן הוא מביא ששניהם נקראים חיות הקודש, בכללות קוראים להם צרפים. נחזור חזרה לפנים התניה, נקרא עוד כמה שורות, שזה בעצם מה שמעתי קודם מעל פה. וההבדל שביניהם הוא, מה ההבדל שביניהם, בין מה למה? בין עולם היצירה לעולם הבריאה, בין המלאכים לבין הנשמות, מה ההבדל ביניהם? כי בעולם היצירה, כשדיברנו על ארבעת הקבוצות של הספירות, ואמרנו שבכל עולם מאיר בעיקר פרצוף אחר, קבוצה אחרת. אז בעולם היצירה, מה מאיר שם? מה בעיקר שייך לעולם היצירה? המידות, זה מה שהוא אומר. כי בעולם היצירה מאירות שם מידותיו של אין סוף ברוך הוא לבדן. עולם היצירה זה עולם שבעיקר מאיר שם המידות האלוקיות. לכן מי ששייך לרמה של עולם היצירה, עבודת השם שלו היא בעיקר עם עולם המידות, עולם הזהרנטים זה נקרא, שהן, רק נסיים את הקטע, שהן, מהם המידות האלוקיות? אהבתו, אהבתו זה חסד, פחדו ואירתו, זה גבורה, וכו'. והוא מביא ציטוט על כך, שכך כתוב, כמו שכתוב בתיקונים, זה עץ חיים, כתוב גם בתיקוני הזוהר, כתוב גם בספר עץ חיים, מה כתוב שם? דשית ספירים, שש ספירות, דיינו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שקוראים לשש הספירות האלה, זה רנפין, מקננים איפה הם מאירים, ביצירה, הם מאירים בעולם היצירה, הם שייכים לעולם היצירה, ולכן, מכיוון שעולם היצירה זה המדור של המלאכים, ובעולם היצירה בעיקר מה שמאיר זה המידות, ולכן זאת היא עבודת המלאכים תמיד. לכן העבודה של המלאכים מה היא? יומם ולילה, באופן תמידי, מהי העבודה של המלאכים? לא ישקוטו לעמוד בעירה ופחד. אין להם אף פעם עצירה והפסקה. מלאך זה נברא כזה שכל עניינו זה עבודת השם, כל עניינו זה באותו קו שהוא נברא להיות בו. אם הוא מלאך ששייך לחסד, אז עבודתו תהיה אהבה, ואם הוא מלאך ששייך לגבורה, אז עבודתו תהיה בעירה וכן הלאה. כמו שהוא אומר, והיינו, כל מחנה גבריאל שמהשמאל שייך לעירה, ועבודת מחנה מיכאל שזה מהימין זה שייך לאהבה. וזה מה שהנביא יחזקאל רואה במרכבה העליונה, פני אריה אל הימין, שזה העבודה של מחנה מיכאל, פני שור מהשמאל, שזה העבודה של מחנה גבריאל. הוא, יחזקאל הנביא, ראה במחזה הנבואה את אותם נבראים נעלים יותר, רוחניים יותר, שהוא פשוט ראה את המצב הזה, את הדרגה הזו. זה כמו על דרך, למשל, אם ניקח בעולמנו הגשמי, אם ניקח לא עלינו אדם שהוא עיוור, לא רואה, ותנסה להסביר לו שיש לך כאן שולחן לבן, תסביר לו, הוא אף פעם לא ראה בחיים שלו, הוא נולד עיוור מלידה, אבל כל שאר החושים אצלו עובדים בצורה מאוד מושלמת, אבל לא עלינו ראייה לא קיים אצלו. אז הוא יכול למשש, הוא יכול להרגיש נפח, יכול משקל, יכול מידות, כל זה הוא מבין, אבל צבע הוא לא יודע. אתה יכול להסביר לו מה זה צבע לבן? כמה שאני נוכל להסביר לו, ישאל אותך לפי מה שהוא מכיר בעולם שלו, ישאל אותך האם לבן זה רחב או צר, האם לבן זה כבד או קל, האם לבן זה עגול או מרובע, הוא ייתן לך הכל מעולם המושגים שלו, וינסה להבין מה זה צבע. אין לו יכולת להבין מה זה צבע, כי אין לו את היכולת לתפוס את זה. אנחנו לא יכולים בעולמנו המגושם לתפוס את אותם מושגים, כמו שזיקח אדם שאין לו הבנה, תנסה להסביר לו רעיון שאתה מבין, תסביר לו, תגיד לו, מה אתה לא מבין? הוא לא יודע על מה אתה מדבר איתו, אין לו יכולת לצפות בעולם הזה. הנביא יחזקאל מתאר במחזה הנבואה שלו את אותם נבראים של עולם היצירה, את אותם מלאכים שהם בעבודה כזו נעלית, שהם עובדים את השם בעבודה של אהבה או בעבודה של יראה, שזה שיט ספירים, שש ספירות של עולם היצירה. אז זה המדור של, של המלאכים. נסיים רק את המשפט על העולם הבריאה, שזה מסתיים העניין הזה, אבל בעולם הבריאה, אבל עולם הבריאה שזה עולם נעלה יותר, אז מה מתוך ארבעת הפרצופים הכלליים שחילקנו קודם, מה שייך לעולם הבריאה? עולם הבריאה נקרא עולם של בינה, עולם הבינה הוא נקרא. זה נקרא ששמה מי ששייך לעולם הבריאה זה עבודת השם שבא כתוצאה מהתבוננות. אז מי שייך לזה? מלאך לא שייך לזה. מי שייך לזה? נשמות, נשמות של צדיקים. אבל בעולם הבריאה מאירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו. מיד כל אחד יכול לשאול, הרי דיברנו את הרגע שבעולם הבריאה זה בינה, למה הוא מזכיר חוכמתו, בינתו ודעתו, אז מיד בשורה הבאה הוא יסביר את זה. אבל בעולם הבריאה מאירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא, שהם מקור המידות, והם ושורש להם, מקור המידות, שורש המידות זה מבינה, כדאיתא בתיקונים, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, דאימא הילה, אימא הילה על פי לשון הזוהר, זה בינה, כמו שלמדנו כבר בחלקים הראשונים של התניא, שאב ואם זה משל לחוכמה ובינה, חוכמה נקרא אב ובינה נקרא אם. אז אימא הילה, אימא הילה זאת אומרת עולם הבינה או ספירת הבינה, מקננה, איפה זה מאיר? בקלט ספירן, בשלוש ספירות, חוכמה, בינה, דעת, בקורסיה. קורסיה זה בשפה שלנו נקרא כיסא. עולם הכיסא, בקבלה, עולם הבריאה נקרא עולם הכיסא. אז אם כך, הרי אמרנו קודם שבכל עולם ועולם יש את כל העשר. אז לכן הוא אומר, זה מאיר בחוכמה, בינה, דעת של עולם הבריאה. אבל בעיקר מה העניינו של עולם הבריאה? בינה, התבוננות, שהוא עולם הבריאה, ולכן ומדור נשמות הצדיקים, עובדי השם בתחילו ורחימו, זה בעיקר שייך לנשמות של צדיקים, שעבודת השם שלהם זה אומנם עם רגש, אבל איזה רגש יש אצל הצדיקים? רגש שבא כתוצאה מהתבוננות, כמו שדיברנו בפרק הקודם, נשמת המדבר, מה הוא עובד, איזה סוג רגש יש לו? רגש שבא כתוצאה מהתבוננות, הנמשכות מן הבינה ודעת, זה גדולת אינסוף ברוך הוא. שאהבה זו, אהבה של צדיקים, נקרא ראותא דליבה, כנ"ל, בפרק י"ז, אדמו"ר הזקן אמר, שרגע שבא ונמשך מהתבוננות, קוראים לזה ראותא דליבה, הוא מסיים את המשפט, ומראותא דליבה, נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה, שהוא גן עדן העליון, כדלקמן, כמו שכתוב בזוהר ויקר.